שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יאללה מכות, הפודקאסט היחיד בארץ שבו מדברים ברצינות על מכות בכאילו. בתוכנית הזאת אנחנו בעצם נסקר כל שבוע את אירועי השבוע שהיה בעולם ההפקות, עם דגש קטן על ה-WWE. אני ספיר אברהמי, איתי באולפן נמצא שאולי גרצנשטיין, מה קורה?
בסדר גמור, שבח לאל.
מצוין. יאללה מכות! כן, אז ברוכים הבאים. פרק ראשון, התרגשות גדולה, והאמת שעולם ההפקות סיפק לנו אחלה שבוע ראשון לתוכנית. מה היה לנו השבוע? היה לנו את הלין אסל או הלין דה כלוב. היה לנו גם כמובן את רו וסמקדאון. סמקדאון עם הדרפט הראשון. נדבר גם על AEW, הארגון החדש שמתיימר להתחרות ב-WWE, כרגע בעיקר ב-NXT. וקצת חדשות מהשבוע. מתאבקת חדשה שחתמה ב-WWE. והאם פאנק חוזר ל-WWE? כל זה נדבר כבר בחדשות. אבל נתחיל כמובן בהתחלה, הלי נסל, שאולי שוב שלום, מה קורה?
בסדר גמור, איך אתה? הכל בסדר? אתה מתרגש?
מצוין, כן, האמת שכן.
עשי רגוע, אני פה איתך.
נכון, זה מצוין.
ובגלל זה יהיה בסדר גמור, אפילו מעבר.
לגמרי.
אגב, בוא נדגיש שמעכשיו אנחנו נקרא לזה הלי נקלוב. הלי נקלוב. עלית פה על חתיכת... תשמע, צריך לנצל את זה.
הלן דקלוב זה רעיון יותר טוב מהסוף של הפרק, אבל אנחנו נדבר על זה כבר אחר כך. בכל מקרה, בואו נתחיל בקו הראשון. נתחיל ככה בגדול, בקי לינץ' נגד סאשה בנקס, דעתך?
שמע, דעתי ככה. חד משמעית, את האירוע הזה לא יכול לפתוח יותר טוב. זה היה אחלה ספתח. היה קרב מצוין, בנו אותו יחסית טוב גם. לא יודע אם שמת לב. תקשיב, הקרב בסופו של דבר באמת סיפק פה אווירה מעניינת, גם מבחינת הקהל, גם מבחינת המהלכים, תשמע, היו מהלכים, תקשיב, אני לא רוצה לצאת שלא יוציאו אותו איזשהו בן אדם שהוא סון אנשים חס וחלילה, כן? לא מזלזל גם אצלנו במתאפקות ב-WWE, רובם על הפנים, אבל בסדר, סתם. אבל כן, חד משמעית שהקרב, בהשוואה להרבה מאוד קרבות... בין אם זה קרבות כלוב, בין אם זה קרבות אחת על אחת, שקדמו לו, וואו, באמת התרשמתי.
כן, האמת שהקרב היה מצוין, הייתה את הרגשה מההתחלה, ברגע שהכלוב עוד לא נסגר, וככה הם היו בין הזירה ללא זירה, הייתה הרגשה מההתחלה שאתה לא יודע לאן הקרב הזה הולך לקחת אותך, שזה משהו שהוא תמיד טוב בקרב ההפקות, במיוחד ב-WWE, כשהביקורות העיקריות על התוכנית בזמן האחרון, זה שהיא מאוד מאוד צפויה, אז טוב לראות ככה שיש קרב שצריך להחזיק אותנו. בכלל, אני חושב שהרמת האכזריות שראינו בקרב הזה היא ממש 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 עלתה על כל הציפיות בעצם. שתי מתאפקות שהביאו את הטופ גיים שלהם, שלהן, בצורה הכי טובה שאפשר. אני חושב שאתה אמרת שזה הדרך הכי טובה לפתוח את האירוע, אני חושב שאתה טועה, אני חושב שזה הדרך הכי טובה לסיים. כי לצערי...
יכול להיות פה ספציפית, באירוע הזה, זה המצב, אבל...
כן, לצערי הרב, לא הצליחו להתעלות על הקרב הזה במהלך כל הערב. כמובן שזה היה קרב מצוין, ומאוד מאוד קשה להתעלות עליו, אבל זה ניכר לאחר מכן, שכמובן לא הייתה יותר מדי תחרות לקרב הזה.
בסופו של דבר, אתה כן רוצה להתחיל כל אירוע, לא משנה איזה אירוע, בין אם זה פייפרוויו, תוכנית שבועית, בעיקר פייפרוויו לדעתי, אתה צריך להתחיל את זה קצת, אתה יודע, עם טעם של... אנחנו הולכים לספק לכם פה תוכנית מטורפת. עכשיו תראו, זה הקרב הראשון. קרב הראשון ברגע שאתה מספק פה קרב מצוין, אז אתה אומר, וואו, אוקיי, סבבה, האירוע כבר פתח פה בצורה מרשים. מה מחכה לי אחרי זה? אם זה רק הקרב הראשון. עכשיו, לגבי האירוע פה ספציפית, שאני לא יודע כמה הם עמדו בהתחייבות הזאת, שוב, אמרת, נדבר על זה אחרי זה. אבל את העניין של לפתוח את האירוע, חד משמעית נהדית.
לגמרי. כשאתה צודק, אתה צודק. זה גם קרב הכלוב היחיד שהיה לנו בעצם בפרק, באירוע הזה, כי הקרב השני בעצם היה קרב רגיל עם פילטר של אדום ומתכת.
יכול להיות, יכול להיות, אם על אחדי העין שבינינו ישימו לב לסורגים ככה.
כן, זהו. זה היה כמו, טוב, נדבר על זה כבר. בכל מקרה, לא נדבר על כל האירוע כמובן, נדבר על כמה קרבות ספציפיים, הקרב הבא, רומן ריינס ודניאל בריין נגד רואן והרפר. מה אתה אומר על הקרב הזה? טורנדו טאגטים כמובן.
תקשיב, יש לנו פה את ריינס, יש לנו פה את בריין. עם כמה שאני שונא את הבנייה שהייתה לריינס מהרגע הראשון שהוא נכנס לחברה, אי אפשר להתכחש שיש לו, יש יכולות שם. אולי לא במיקרופון, או לא לגמרי, יכול להיות הוא התפתח קצת מאז, הוא היה על הפנים בהתחלה, זה חד משמעית. לגבי היום, יש שיגידו ככה, יש שיגידו ככה. אני כן יכול להגיד לך שיכולות בזירה, כן, הוא יכול לספק רב מעניין. דניאל בריין זה מובן מאליו, כמובן.
הכל כבר נאמר עליו.
בסופו של דבר, הקרב, כן, מה שאני רואה ממנו, מה הוא הביא לנו. רואן והרפר, לדעתי, זה פשוט הפיוט שאנחנו תופסים עליו טרמפו, אבל בסופו של דבר, הקרב הזה בונה לנו את בריין מחדש כבייבי פייס.
נכון, מסכים.
כפייבורית של הקהל. אנחנו לאט, אני הייתי בטוח, האמת, אני אגיד לך, שלקראת סוף הקרב, אנחנו נראה את ה-Yes Movement חוזר. מה שעדיין לא קרה, ואני מתאר לעצמי שה-WWE לא יגרמו לנו לשכוח את זה, כי זה בסופו של דבר הסימן היכר הכי גדול של בריין.
אני גם חושב שבדיוק עכשיו יש מין חלל של דמות, שיש קונצנזוס בכל הקהל, שהיא עולה עכשיו לזירה, וכולם עם הצ'נטים, אוקיי, אז יש דמויות שהן מאוד מאוד אוהבות על ידי הקהל, אבל אין את הדמות הזאת שנכנסת, ואף אחד לא נשאר אדיש. זאת אומרת, אין את זה עכשיו כרגע, זה חסר מאוד. זה חלל שהוא מורגש, יש כאלה שלא יסכימו עם זה, כמובן, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חסר. האם דניאל בריין זה איש הנכון? אני לא יודע.
תקשיב, בריין כבר היה כזה. נכון. הרבה מאוד זמן.
ובגלל זה אני לא יודע אם הוא איש הנכון כרגע לעשות את זה, כי החברה השתנתה מאז תקופה שהוא היה בן אדם הזה, אבל הוא יכול מאוד להיות האיש הזה בצורה טובה, הוא רק כבר שיודע לעשות את זה. אני מקווה שיתנו צ'אנס גם לחבר'ה צעירים, אבל עדיף שזה יהיה הוא מאשר שלא יהיה כלום.
תראה, אני רוצה להגיד לך כזה דבר. נכון להיום, ה-WWE יש לו רוסטר עצום. עצום, יש שם שמות מאוד גדולים. יש לנו את אליסטר בלק, יש לנו את AJ Styles כבר לא מגדיר אותו כדמות חדשה, כבר נהיה בן בית, אבל ריקושט הגיע לרוסטר הראשי, יש לנו את כל הגדולים של TNA.
יש את איף סלייטר.
יש לנו איף סלייטר, תקשיב, בכל זאת. הבן אדם כבר כמה שנים הוא נמצא בחברה.
וואו.
הוא עוד
Future Hall of Famer.
בוא לא נשכח שנו. הבן אדם הוא מראשוני נקסוס.
נכון, זה נכון.
היה שם לצידו של וייד ברט.
כן,
חבר שלנו.
בכל מקרה. מקווה שבאמת ימצאו את הבן אדם הזה בדניאל בריין, עד שיגיע איזה אחד שבאמת יכול לסחוב אחריו את הקהל. כי אפילו הבוז של רומן ריינס כבר לא מגיע באותה עוצמה, וברני דאון זה נחמד, אבל זה לא צ'נט עכשיו שצועקים 24/7.
יכול להיות שכן יש לנו היום, כרגע ברוסטר, מישהו שמתאים לזה. אני, לדעתי, לא בנו עדיין אף אחד בצורה כזאת. בריין כבר פשוט מוכן.
נכון.
להחזיר לאט לאט בהדרגה את האייפ סביבו, ולהחזיר אותו בתור פייבורייט של הקהל. אפשרי, עשו את זה כבר, יכולים לעשות את זה עוד פעם. או שיעשו את זה עד שימצאו את הדבר הבא, או שאנחנו חוזרים ל רסלמניה 30, ומה זה היה? 30, כן. מה שהיה מצוין, כן, אבל מחזוריות זה לא בהכרח דבר טוב.
אוקיי, סבבה. אני רוצה לדבר איתך על כיבוד, או בעצם על קבוקים. הקבוקי ווריורס נגד אלכסה בליס ו
ניקי קרוס.
ניקי קרוס, כמובן. מה היה שם בעצם?
יש לנו את אלכסה בליס, אהבת חיי, שאלוהים יברך אותה בשלל ברכות. היה לי מאוד עצוב לראות את התוצאה. אני חייב להגיד שלדעתי התוצאה הייתה די ברורה, לדעתי. עכשיו אני מפחד להגיד לך שזה היה צפוי. אתה אמרת בהתחלה מקודם שהרבה אנשים מתחילים להגיד על ה-WWE שזה נהיה צפוי, אז הם אומרים, אוקיי, סבבה, אז אנחנו נפתיע אתכם. לא בצורה טובה, לא בצורה הגיונית, אבל נפתיע אתכם, הפתעה תהיה. אז לגבי הפתעה, בין אם זה קרה, בין אם לא, לא נדבר על זה. כן, אני אגיד שזה טיפה מאכזב אותי. אני אישית אמרתי לך את זה קודם, אני אגיד את זה עכשיו גם. לא אף על ההיאבקות היפנית. חייב להגיד לך, לא אף על הדמויות. אני
ברגע
אנשים
זה
הולכים, כן, עכשיו אנשים עכשיו סימנו אותי, אבל תשמע, בסופו של דבר באתי להגיד פה את הדעה.
נכון.
והם יכבדו את זה וישו בשקט ויאזינו לי.
אמן.
סתם. אבל כן, אני אגיד שלצערי הרב, כן. אני בטוח שהם בסופו של דבר מתאבקים מצוינים, אם ככה יש אייפ מטורף סביב כל ההאבקות היפנית. יכול להעיד על עצמי שבסופו של דבר, כשאני מסתכל על ההאבקות, אם זה הקבוקי ווריורס, אם זה שינסקי נקמורה לדוגמה, או כל מתאבק אחר מהאינדיס שיצא לי לראות קרב שלו, חד משמעית יש רמה. אבל להגיד לגבי המופסט עצמו, הפינישרים למיניהם שהם בוחרים להשתמש בהם, בעיקר הפרומוים גם שהם עושים, ש-90% זה רק לדבר יפנית, לצרוח ולנחש מה הם אומרים. עכשיו אני ראיתי גם כמה סדרות ביפנית, אז... אבל עדיין, ובכל זאת, ולמרות זאת, אני עדיין לא מתחבר לזה, כאילו בוא, אנחנו לא בסדרה מצוירת כאן.
אנחנו קצת כן.
אנחנו כן רוצים לנסות לשמור את זה כמה שיותר ריאליסטי, ולצערי, כל מה שקשור להפקות יפנית, לא מכניס לי שום ריאליזם לתמונה. זאת כמובן דעתי, כן?
אוקיי, אז לגבי מה שאתה אומר, בעצם איך הקרב נגמר,
טיפה התבאסתי.
אוסקה ירקה רעל, כך קראו לזה השדרנים. אוסקה ירקה רעל.
נגיד רעל, כן, נגיד רעל. זה היה רעל לסיום של הקרב, חד משמעית. זה הראה לי את האירוע. אבל שוב, תשמע.
אני חושב שהם הולכים פה לכיוון של יותר דמות שהיא כזה, בסופו של דבר היא היל. היא לא אמורה לנצח בגלל כישרון, כמו שהיא אמורה לנצח בגלל מהלכים מלוכלכים, ו...
אז מה שקרה פה...
רעל בעיניים זה מהלך מלוכלך.
אבל זה גם משהו מוכר. אנחנו גם כמובן זוכרים שזה משהו שקרה בעבר. יש לנו את ה... קרב של ברט הארט נגד יוקוזונה, שבקרב הזה, תומר, המנג'ר של יוקוזונה השתמש פה במלח, אני לדעתי חול, לא מובן מה זה היה, אבל חד משמעית משהו פה הפריע לברט הארט לנצח. אני אומר את זה שוב, מחזור זה לא בהכרח דבר טוב, לא יכול להיות דבר אחד עבד פעם אחת מוצלח, ו-WWE מאוד אוהבים לקחת את הדבר הזה, ופשוט לחזור על זה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה לא בהכרח עובד. לוואי הם יבינו את זה יום אחד, כן? אבל כרגע זה המצב. זה מה שאני רואה שקורה כרגע עם הקבוקי ווריורס. שמע, אני אופטימי. אני אהיה פתוח לגבי זה. בוא נראה לאן זה מתקדם. כרגע לא התרשמתי.
מקבל. אז שוב, ברוע הם ניצחו גם את בקי ושרלוט בעצם. שתי אלופות, כבר לא, אבל שתי אלופות, בעצם עם אותו רעל, כנראה יש פה איזושהי בנייה שתוביל את זה לכך שהם בעצם יהיו הכוח החזק ביותר אולי בדיוויזיות אנשים.
יכול מאוד
להיות. הכי מפחיד והכי מאיים. אני מניח שזה הכיוון, אנחנו נראה איך זה מתקדם. הקרב הבא, שורטי גייבל, שזה היה כמובן לכינוי חדש ומקסים, נגד קינג קורבין.
כינוי נפלא.
כינוי נפלא. כמובן מאוד מאוד מכבד גם. יש משפחה שצופה, היא מאוד נהנית בטח לראות שקוראים לבן שלה שורטי.
אני יודע להגיד שאני מאוד נהנה מזה.
האמת שגם אני.
משפחה לא משפחה, אני מת על זה שימשיכו ככה.
גם אני נהנה מזה מאוד.
שישנה בתעודת זהות אם צריך.
הוא גם זרם מזה בסוף, ומאפו על זה אקסטרה.
זה מה שאני אהבתי בכל הקטע, שלדעתי הוא זרם ככה בלעת של הרגע, ואמר לגבי הרעיון, אבל הם לקחו איזה צהל אחד קדימה.
אז כן, אז עכשיו שורטי גייבל מופיע ככה באתר, בריזולטס, הוא מופיע ככה בכניסה שלו. מייקל קול ככה אוהב להזכיר בסמקדאון שקוראים לו שורטי גייבל ולא צ'אט גייבל, גם הרינג אנאונסר. מעניין כמה זמן זה יחזיק.
כמה שיותר, כמה שיותר.
מבחינת הקרב עצמו היה נחמד, לא טירוף, לא יותר מהאנדרדוג שמביס את הביג דוג, שהוא לא רומן ריינס. בגדול, רגיל, המשיך גם אחר כך בסמקדאון שקורבי ניצח אותו, אני לא בטוח אם זה ימשיך, אם יש עתיד לפיוד הזה. אם יש עתיד לשם הזה, בטוח שפה הוא יישאר, אבל אני לא יודע לגבי התוכנית עצמה. ונמשיך הלאה לשרלוט נגד ביילי, קרב אליפות שלך.
אז כן, הקרב הראשון נגמר בהכרעה של שרלוט על ביילי, ופה בפעם העשירית שרלוט תפסה את האליפות הנשים, זה משהו עזוי, משהו שאני לא זוכר שקרה אי פעם.
במיוחד שזו אליפות חדשה.
היא יחסית חדשה, היא קיימת בסך הכל שנתיים, שלוש, לא מעבר. וזה, תקשיב, זה מרשים מאוד, ואני באמת רואה את זה בסופו של דבר, עם כל העניין של הקידום העצמה הנשית בחברה, אני כן רואה את זה שהם מנסים להשוות פה בין ריק פלר וג'ון סינה, שמחזיקים כרגע ב-16 אליפויות עולם, להכניס לקטגוריה גם אישה, ואני באמת רואה את זה קורה עם שרלוט, בכל זאת, פלר.
כן, פלר, יש לה גם את, את מה ששאלה שאלה, כמובן. היא כן, איבדה את האליפות בסמקדאון, לאותה ביילי, שעשתה הילטרן, אנחנו נרחיב על זה טיפה בהמשך. ואני מניח, כמו שדיברנו גם כשראינו את הפרק, שכנראה יהיה איזשהו פינג פונג בין האליפויות פה, כדי באמת להגיע לתואר שאתה מתאר. אנחנו נקפוץ לקרב האחרון, ברי ווייט מנסה לקחת את האליפות מסף רולינס, קרב Hell in the Cell.
Hell in the Club.
Hell in the Club. התחיל רגיל, זאת אומרת, ברי ווייט נכנס עם הראש שלו על השושית, כמובן משהו מאוד מאוד נורמלי שקורה לכולם. נכנס לקרב, מאוד מאוד מפחיד.
אתה היית ציני?
לא.
כי זה הרגיש לי לרגע.
אין לך ראש על השושית? בכל מקרה, ברי ווייט נכנס לקרב רגיל, כמובן, הגימיק שלו החדש, מאוד מאוד מרשים.
מושלם,
מאוד מפחיד.
מושלם.
נראה כמו סיוט מהלך.
אני חייב להגיד, אני חייב לעצור אותך רגע ותסלח לי על זה. אנחנו חייבים באמת להקדיש פה זמן לדבר על הגימיק הזה. עם כל הכבוד לקרב, אנחנו נגיע. לא יודע כמה כבוד יש לקרב לשאר הצופים, אבל מה שכן היה מוצלח בקרב הזה, ואני בטוח שכולם יוכלו להסכים איתי עליו, זה הגימיק החדש של ברי ווייט. שזה חד משמעית לדעתי בין הגימיקים, אם לא, הכי מוצלח שהיה לנו בזמן האחרון ברוסטר. חד משמעית. ועכשיו זה משהו שבסופו של דבר זה גימיק שאנחנו נותנים פה למתאבק, שקשה להתעלות על הגימיק הקודם שלו. יש לנו פה את ברי ווייט, שגם הגימיק הקודם שלו, לא בהרבה ישן מהגימיק עכשיו, הצליחו איכשהו לשפר אותו, למשהו אפילו טיפה עוד יותר מוצלח. אפילו לא טיפה, יותר מוצלח ממה שהיה. כן. הוא היה מוצלח גם אז. אז כן, חד משמעית, משהו שמאוד מסקרן, מאוד דורש לראות אותו עוד, ומאוד לחוות כמה שיותר מהגימיק הזה. אני באמת רוצה לראות אותו כבר עם טייטל ריין. אני באמת חושב שיש לו הרבה מה להכניס, לא משנה לאיזה טייטל יכניס אותו, מן הסתם, לדעתי האישית, מבחינת האבקות, ומבחינת הגימיק, או קישורי מיק, בכלל, ברי ווייט נכנס לקטגוריה של מיין איבנטר, מגיע לו אליפות ראשית. הוא אמנם קיבל אחת מאוד קצרה, היה לו טייטל ריין מאוד קצר עד רסלמניה, פסית האליפות לאורטון, אבל עם הגימיק הזה אני באמת מאמין שהוא יכול להגיע ל...
הוא נולד מחדש.
הוא חד משמעית, והוא יכול להוכיח את עצמו פה מחדש עוד יותר, ולהמציא את עצמו מחדש בצורה יותר טובה, משהו שקשה לי להאמין, אבל הנה זה קורה עובדות בשטח. וכן, חד משמעית, יש מתאפקים שאני מאוד הייתי רוצה לראות אותם עם אליפות כזאת או אחרת, שיכניסו בה קצת עניין, שיעירו אותה קצת יותר. ברי ווייט הוא חד משמעית אחד האנשים האלה.
בדיוק, ובגלל זה, אני הייתי בטוח שאליפות הולכת להחליף את הידיים בשלב הזה, אבל מה שקרה בקרב היה קצת שונה. שוב, כל הזירה האדומה, אני אישית לא אהבתי את זה, מוזר לי, זה קורה הרבה, כן, אבל מוזר לי ש... הצ'אלנג'ר זוכה לקבל תנאים ביתיים בקרב אליפות. לא יודע, נראה לי תלוש מהמציאות, אבל בסדר. בסוף של דבר, קרב מאוד מאוד מוזר. הרבה קרפסטומס, לא הרבה מהלכים מעבר לזה, לא יותר מדי רגעים. ואז המון 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 הצמדות שבהן ברי קם באחת, דעתך על זה.
אני רוצה להגיד לך כזה דבר לגבי הקרב. מבחינת ההפקות עצמה, יותר מדי מובסט רחב לא היה פה, אני מסכים איתך. קורפסטופ זה המפתח בקרב. זה התרגיל כביכול, אני לא אגיד היחיד, אבל הוא העיקרי שהיה כאן בקרב הזה. בסופו של דבר כל הקרב הייתה בנייה. איך ווייט מצליח לשחק לרולינס בראש,
בדיוק.
ולגרום לו להגיע למצב שהוא נהיה יותר ויותר אקסטרים מבחינת הצעצועים שיש לו מתחת לזירה.
אז מה שקרה פה זה שרולינס החליט לרדת מהזירה, ולאט לאט העלה כל מיני, כמו שקראת, זה צעצועים. זה התחיל בכיסא, סולם.
בדיוק, זה מתחיל באלגנטיות.
כן, היה את הפטיש.
זה מתפתח לאט לאט.
היה את הפטיש של ווייט.
אני לא יודע להגיד לך לגבי זה, זהו.
שלא השתמשו בו? יותר מדי.
אני רוצה להגיד שלדעתי זה לטובה. אני... זה אחד משמעית, אני לא אקרא לזה בצחוק צעצוע, זה אחד משמעית היה צעצוע. זה פטיש שראינו אותו כבר פעם אחת. הוא הופיע בפרומוים הנהדרים של ה-Firefly של ווייט. שוב, אנחנו רואים פה דמות חדשה של ברי ווייט. גם בפן ה... בפן של ההיאבקות, של הקרבות והכל, וגם בפרומוים שאנחנו רואים אותו בתור סוג של חייכן כזה.
של ג'וקר.
בדיוק. חד משמעית, חד משמעית.
ש... לא יודע מה הולך לעשות, הוא מופיע באלטריגו, האם הדמות שלו היא אלטריגו שלו, האם הוא האלטריגו שלו, לא ברור בדיוק מה קורה שם. בכל מקרה, אז כן, הצעצועים, הפטיש, הכל יצא, השופט, כמובן באיזשהו שלב ניסה לעצור את רולינס, כשבעצם היו כל כך הרבה דברים על הראש של ווייט, אם זה כיסא, סולם, קופסת כלים, ארגז כלים.
היה לנו הכל, היה לנו הכל.
ואז הוא הגיע עם הסלג'אמר, עם הפטיש בעצם, במטרה לתת לו בראש, מה שנקרא, תרתי משמע, והשופט עצר אותו, אמר לו, זה לא אתה, אל תעשה את זה.
ניסה לעצור אותו.
אתה עובר פה, רגע, אתה עובר פה קו, אתה עובר פה גבול, כאילו הפסיכולוג שלו, שעובד איתו כמה שנים ארוכות, ומה שקרה בסופו של דבר, פטיש לראש, דינג דינג דינג, הקרב נעצר, בעצם מחשש לחייו של ווייט, כמובן שכל הקרב לא היה הצמדה של יותר מאחת, אני חושב...
לא היו כמה בודדים,
לא היו כמה בודדות, בודדות של... בדיוק הצמדות שהגיעו ליותר מספירה של אחת. הקרב נעצר, אין מנצח בקרב הזה, זאת אומרת, הוא נעצר בלי מנצח, זה לא דיקיו, זה פשוט הצירה של הקרב. דעתך?
אני אדבר איתך רגע לגבי הצמדות. העניין פה של ההצמדות, לפחות לדעתי, הוא היה טוב, הוא הוסיף כאן. זה היה מאוד מרשים, מאוד מרשים, פחות מבחינת המחירה שלה לקבל מכה כזאת או אחרת, שבעיקר זה היה קורפסטופ בקרב הזה, אבל הבנייה פה בסופו של דבר של ברי ווייט, הייתה שהבן אדם פשוט מזוכיסט, חולה נפש, רוצח סדרתי. ולא משנה, ולא משנה, או הלק הוגן, ולא משנה כמה פעמים, אני באתי להגיד לך עם מה רולינס יפגע בו, אבל בסופו של דבר מה שקרה פה זה שפגע בו רק עם קרופסטופ. לא משנה כמה פעמים זה חזר על עצמו הקרופסטופ, הוא ממשיך לצאת באחד, וזה ענק.
עכשיו, לא מדובר בסתירה, מדובר במכה שנחשבת לאחת החזקות.
זה פאקינג פינישר.
בדיוק.
אנחנו מדברים פה על הפינישר, אנחנו מדברים... אני יודע להגיד שקרב נורמלי, בוא נגיד על מיין איבנט לדוגמה, שאמור כביכול לסחוף את הקהל, וכדי לתת לו סוג של טיפה התרגשות ולהפתיע אותו, אנחנו רואים את הפינישר של אחד המתאפקים שנמצאים במיין איבנט, חוזר על עצמו פעמיים שלוש, כדי להעצים כביכול את הפגיעה ביריב, וכדי להפתיע אותם עוד יותר, שהוא מצליח לצאת מה2-3 פינישרים האלה. אבל בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שזה הפינישר מוב שלו, זה מה שאמור לסיים את הקרב. זה מה שהקרב הכיל מההתחלה שלו עד הסוף, והוא לא נגמר עקב הקורפסטומס. הפינישר פה היה תרגיל
משני.
ממוצע, כן, בדיוק. כן. תרגיל משני בהפקות, ודי זה... מחזיר אותנו לסופלקסיטי אז.
בדיוק, אני רוצה להוסיף לך גם תגובה על זה. כשסינה או ריינס היו סופגים... שניים, שלושה פינישרים, ארבעה פינישרים, ויוצאים בשתיים, הקהל היה אומר בוז, כאילו, זה סופר סינה, זה סופר ריינס, זה לא הגיוני, זה לא אמין. כשברי ווייט סופג את זה, לא דיברו על זה יותר מדי, יכול להיות בגלל הסוף, שהיה יותר שונה במחלוקת, אבל המחשבה שעוברת בראש, מדובר פה בחיה. זה כמו שראו באנדרטייקר, שהיה קם פתאום בפתאומיות, ואף אחד לא אמר, מה זה, זה לא הגיוני, מה זה בן אדם. אז לא מדובר פה בן אדם, מדובר פה בביסט, בפינד. זאת אומרת, בחיית טרף שבא לטרוף את כל הרוסטר, ואין אף אחד באמת שיכול לעצור אותו. ולכן הגענו לצעד הקיצוני, בסופו של דבר הקרב נעצר. הרימו את הכלוב, רולינס מסתובב שם בשוק, בטראומה, ברי ווייט על האלונקה, לא ברור מה רולינס הלך לעשות באלונקה, ומה שקרה, תקח אותנו משם.
מה שקרה בסופו של דבר, זה אנחנו רואים בבירור שווייט הצליח להיכנס לו לראש, בצורה קיצונית מאוד. גם לאחר שהוא חשב, וכולנו חשבנו שהוא הצליח לפצוע ולפגוע בווייט, הוא התקרב כדי להביע פה עמדת כוח. מה שלא יצא לו כל כך, כי בסופו של דבר אנחנו מגלים שלמרות העצירה של הקרב ולמרות האלונקה וכל מה שרולינס הצליח להעביר לווייט, אם זה כל המכות שהוא ספג מהפטישים, מהסולמות, מהכיסאות, מהקורפסטומפס, הבן אדם עדיין נעמד על הרגליים. ושוב, אנחנו נכנסים לאלמנט ההפתעה שה-WWE מנסה להכניס לנו בכל דרך אפשרית, בין אם היא נראית לנו הגיונית, בין אם לא. אנחנו רואים את ווייט מצליח לעמוד שוב על הרגליים, תופס את רולינס, ומבצע, אני לא יודע להגיד לך איך הוא קורא היום לתרגיל הזה, כביכול הולך לך.
הם עוד לא נתנו לזה שם של ברי ווייט.
אבל זה תרגיל שאנחנו זוכרים אותו כבר.
מנקיין, סנטינו מרלה.
מי כפולי כבר השתמש, האמת שלא. זה דומה, אני אגיד לך מה.
זה לא בדיוק, זה לא בדיוק.
בסופו של דבר, התרגיל פה הוא נועד כדי, ממה שאני מבין, כן? לדעתי בפועל זה לא מה שזה עושה, אבל כביכול לחנוק את היריב, או להכיב לו בלסת, אני באמת לא, עד היום אני לא מצליח להבין מה בדיוק התרגיל הזה עושה, אבל זה לא יגרום לי לאוף פחות את ווייט.
כן.
זה באמת היה נראה מאיים, במיוחד בסוף של הקרב, שפשוט אנחנו רואים את רולינס שוכב עם פה מלא בדם.
מקיס דם.
מקיס דם לכל עבר בצורה מאוד לא פיג'ית.
כן. זה היה מאוד, זה היה שוק. זה היה שוק, כי זה היה בסדר, אז הוא עשה לו את זה, והכל בסדר, וכמובן הכל בסדר מצוין, רולינס לא נפגע מזה בכלל, לא. אז כן, אז הבנו שזה כואב, ואז פתאום שטף דם.
מטורף.
שסרט טרנטינו יכול להתגאות בו. אוקיי, סבבה. זה היה נחמד, הפריימים בסוף עם של הסרט אימה, של שישי ה-13 היו מצוינים, ובזה בעצם האירוע נגמר. ווייט עומד, סוף הבמה, סוף הרמפה.
אבל לצערי הרב, ללא אליפות.
יפה, ללא אליפות שהוחלפה או הוכרעה, זאת אומרת, רולינס עדיין האלוף, וככה זה נגמר. עכשיו, אחרי הקרב, מה שלא ראינו, כמובן שזה, אם זה הסתיימה התוכנית, הקהל באולם עשה צ'נטים של AEW. זאת אומרת, ארגון המתחרה וביקש גם ריפנד, כי מבחינתו הוא לא ראה קרב, הוא ראה פה איזושהי הכרעה שהיא לא הגיונית. מה דעתך? אבל אז אני אגיד את דעתי שהיא קצת devil's advocate.
בסופו של דבר אפשר להבין לגמרי למה כולם היו כל כך סוערים מהתוצאה הזאת. אנחנו מדברים פה על קרב אלין דקלוב, קלב שאמור להיגמר עם הכרעה כזאת או אחרת, ולא יכול לעצר בשום צורה, אלה חוקי הפורמט, כן, או לפחות מה שה-WWE מכרו לנו עד היום.
כן.
והבעיה פה בסופו של דבר, שלמרות כל השנים שאנחנו מכירים כבר את אלי נקלוב, ושאנחנו כביכול חשבנו, שיערנו שאנחנו מכירים את חוקי הפורמט, WWE פשוט באים, שמים לנו ברקס בפנים, אומרים, לא חבר'ה, שומעים, אפשר לעצור את הקרב הזה, ועוצרים את הקרב.
יצרו תקדים בעצם.
וזה די בצדק לחלוטין. עצבן את כולם.
שברו את הכלוב. שברו את הכלוב בגדול. כן, זה היה מעצבן. אבל אני חייב להגיד שבאותו רגע זה הרגיש לי הגיוני. כי אחד שרואה הרבה כדורגל וכאלה, כמובן שאלף אלפי הבדלות, אני רואה גם הרבה WWE. והפקות בכלל, אבל הגיוני ברמה ההגיונית של השכל, השכלית, שבן אדם נפגע מפטיש בראש לעצור את ההתמודדות. מחשש לחייו. זה גם ה-official statement, בעצם הצהרה הרשמית הוציא השופט לאחר הקרב. הגיוני, זה הרגיש לי הגיוני באותו רגע, שוואלה סבבה, כי הוא קיבל פטיש בראש, אין, הוא לא יקום, בוא נצא מקודם לך שהוא בן אדם רגיל והוא לא יקום, פה הקרב נעצר, כאילו לא יעזור כלום. יכלו לעשות, אם היו עושים את זה ב-KO לרולינס, אני חושב שזה היה סופג פחות היט, לדעתי, אבל זה עדיין היה מעצבן את הקהל, אני מבין למה אנשים עצבניים, אני די נוטה להישאר בדעתי שאני שוב מאבד את כל הצופים והמאזינים שאנחנו ככה מנסים לאגור, אבל זו דעתי. אז אני חושב שזה בסדר. אני עדיין לא מבסוט מהסיום של הקרב, אני חושב שיהיו 1,000 דרכים יותר טוב רוצים את זה. פשוט הגיונית, זה ישב לי הרבה יותר טוב מזה שכל הזירה הייתה אדומה, כי וואלה ברי ווייט קיבל גימיק חדש, ועכשיו הוא צריך לחגוג. עזוב שהנראות בקרב הייתה נוראית, בטלוויזיה שלי לפחות, זה הרגיש לי כמו הפרק במשחקי הכס, בקרב בעל ווינטרפל. לא ראו הכל בצורה טובה, זה היה מאוד מאוד רע, אבל בסדר, זה עוד בקטנה. אז ככה נגמר אלי נסל, ציון כללי שלך לאירוע.
תראה, יותר מדי קרבות שסחפו אותנו, אני לא יכול להגיד לך שהיו הרבה כאלה. הקרב הראשון הוא לגמרי היה אחד כזה. כן, מאוד קשה לי להביא לך ציון לגבי הקרב האחרון. הוא שנוי במחלוקת בצורה שווה. כמו שאתה התחלת עכשיו להצדיק את השופט על ההחלטה שלו לעצור את הקרב, אני יכול להבין אותך. אני יכול להבין אותך ואני מבין אותך גם. למרות זאת, להגיד שאני מסכים שאנחנו צריכים לעצור קרב, כשבפירוש הפורמט שלו הוא שלא עוצרים אותו, והולך להיות הכרעה כזאת או אחרת, גם את העובדה הזאת קשה לי לעבור עליה בשתיקה, כי זה משהו שהופר כאן.
בגלל זה אני אומר, אם זה ה-KO, אני חושב שזה יותר רגיוני, אני חשבתי שהניצחון היה KO, אני רק בדיעבד הבנתי, שהקרב פשוט נעצר.
עכשיו תראה.
זה הכרעה לא לכיוון הזה ולא לכיוון השני.
עכשיו, מבחינת ההיאבקות עצמה בקרב, ההיאבקות יותר מדי לא היה פה. אני באמת רואה פה בסופו של דבר כל הקרב הזה היה בילדאפ, אחד גדול. איך ווייט מצליח להיכנס יותר ויותר לראש של רולינס. ובאמת אני מאוד מסוכן לראות לאן זה ממשיך לפה, אם זה ממשיך.
אז זהו, אז ראינו זה ממשיך בסמקדאון, רוצה להגיד על זה כמה מילים?
ההתקפות מהרגע שהתחיל כל הפיוד, כל הסכסוך בין רולינס לווייט, התחלק לשתיים. כמו שהגימיק החדש מתחלק לשתיים אצל ווייט, שזה הגימיק של הדפינד, והגימיק של הפרומוים של הפיירפלייט. הוא נשאר ככה. לא, אין פה יותר מדי גיוון. זה פשוט התקפה של ברי ווייט, פה ושם, לא פה ושם. כל קרב שרולינס מופיע פה. וכמובן פרומוים שאני מאמין שאנחנו נראה אותם חוזרים.
אי אפשר לחכות להם.
ובסופו של דבר, שוב, אני חוזר ואומר, הקרב הזה בסופו של דבר הוא לא באמת היה קרב, זה היה בילדאפ. אני מאמין שאנחנו רואים שהפיוד הזה ממשיך מכאן. אני מאוד רוצה לראות איך זה נגמר. זה מאוד מעניין. זה חד משמעית היה, זה הוסיף לפיוד. הקרב עצמו, קרב לדעתי האישית, לא היה טוב. ההפקות יותר מדי לא היה פה. יש כאלה שיגידו שזה היה קרב טוב בגלל שבסופו של דבר אנחנו רואים פה הרבה צעצועים, כמו שאמרנו. צעצועים זה דבר שהרבה קהל אוהב, הרבה קהל רוצה לראות. ההפקות, שוב, רק הקורפסטופ חזר על עצמו. מבחינת קרב, לא יודע לתת לך ציון לגבי זה. אני אתן לך משהו ממוצע לדעתי, כי...
לא, תן לי ציון מספרי לכל האירוע.
אז אני אגיד לך כזה דבר, שלדעתי האירוע, ספציפית, אם אנחנו מסתכלים רק על האירוע עצמו, הוא לא היה מדהים. אז אני חושב שאני אתן לו... אנחנו מדברים על מתוך 10?
כן.
אז אני חושב שאני אתן לו בערך 5, 6 אפילו. אני אתן לו לאירוע הזה. השש, באמת אני רוצה להגיד לך, הם לא מכל הקרבות, הם חד משמעית מהקרב הראשון. כן, אני אגיד לך מה טוב היה באירוע הזה. יש פה בנייה מטורפת לפיוד בין רולינס לווייט.
מסכים איתך? עם זאת אני כן אומר, כן, לדעתי גם 5.5-6, הקרב של אנשים די סחב את הערב, כמובן הקרב של בקי לינץ' וסאשה בנקס. אני מסכים שהקרב בין רולינס לווייט בנה את הפיוד, אני לא מסכים שזו דרך לבנות פיודים, זו דרך ללבות אותם, אבל לקדם פיוד ברמה של רו, בתוך מיין איבנט, אני מבין למה קל להתעצבן, וככה אנחנו נסכם את Hell in the Cell, ונעבור לרו. כן, יום למחרת, רו נפתח בצורה מאוד מאוד מוזרה, זאת אומרת, אני חשבתי שאולי התחלתי מאמצע הפרק, זאת אומרת, רוסב בזירה, בובי לשלי, לא בובי לשלי, רנדי אורטון וקינג קורבין בעצם תוקפים אותו, ככה כבנייה, הקרב של... טים פלייר וטים הוגן, ואז עולה סרטון של בובי לשלי, שבא ופונה לרוסב, כמובן זה משהו שהתחיל שבוע לפני כן, רואים את רוסב בבית של, לא, את בובי לשלי בבית של רוסב, לכאורה, עם חלוק של רוסב, ליד המיטה של רוסב, וכמובן בלי הרבה בגדים, ליד החברה, או אשתו בעצם, אשתו של רוסב, לנה, אשתו בחיים אמיתיים גם, לא רק ב, לא בכאילו.
נכון מאוד.
שגם היא לא לובשת יותר מדי.
חייב להגיד שעם זה לא היה לי יותר מדי בעיות.
לא, אנחנו לא בא... אני לא לוקח אחריות על מה ששאולי אומר, אני אומר מראש. בכל מקרה, לנה, בובי לשלי, כמו ששאולי אמר, הוא כמובן ייצג פה חלק מאוד מאוד גדול מהקהל, שאין לו בעיה בכלל עם הסגמנטים האלה. זה משהו שלא ראו הרבה. זאת אומרת, פעם אחרונה שאני זוכר, יכול להיות שהיה עוד משהו, פעם אחרונה שאני זוכר שהראו ממש כיוון לפרד בייס או פול רן ב-WWE, היה עם אג' וליטה באמצע הזירה על מיטה. אז פה בעצם מה שקרה זה שבובי לשלי דיבר עם רוסב, אמר לו שהוא ואשתו הולכים ליהנות קצת, אלנה נכנסה למיטה, קרה מה שקרה, מאוד לא פיג'י, מאוד לא פיג'י, אני אוהב את זה. קצת קרינג'י, קצת אלונובלי, אם זו מילה. אני חושב שזה סבבה, בסופו של דבר זה אופרה, זה אופרה צבון עם טייט, WWE, תמיד זה היה וזה בסדר. מאוד נהנה מהפיוד הזה, רוסב אחרי זה כמובן התחרפן, פירק שם את כל הקהל, את כל הקהל, את אורטון וקינג קורבין, שצחקו עליו, דעתך?
אז כן, אני חייב להסכים איתך שבסופו של דבר אנחנו מדברים פה על אופרה צבון, WWE, אבקות בידורית, בסופו של דבר היא אופרה אחת עם טייץ, כדי להציט את העניינים קצת אפשר להיפטר מהטייץ, של בנות כן.
חס וחלילה.
וזה באמת מאוד 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 מעניין אותי מה הולך פה, לאיך אנחנו מתקדמים פה בקטע של הפיג'י. אני מסתכל על המסך, אני רואה מה הולך פה מולי, עם העניין של כל הסכסוך של לשלי ועם רוסב. ואני באמת לא יכול שלא לשאול את עצמי, מה נשמע וינס? לאן אנחנו מתקדמים לפה? מה הלוז עם הפיג'י?
האם וינס הלך לישון וטריפל אייד לקח פיקוד?
זה מאוד מעניין אותי, אני חייב להגיד לך. שוב, אנחנו כבר ציינו את זה בהתחלה. WWE בזמן האחרון אוהב להפתיע בצורות גם לא הגיוניות בהכרח. כל עוד יש את האפקט של ההפתעה. בין אם זה מוגש לנו טוב, בין אם לא טוב, בין אם לא הגיוני בעליל.
אני חושב שפה זה היה טוב. לא ציפיתי לרמה כזאת של...
אני מאוד מבסוט מזה. אני חושב שזה לגמרי שובר את כל העניין הפיג'י.
שובר קצת מוסכמות, מרענן.
בדיוק, כן.
כמה אפשר...
לשבור שגרה קצת.
כמה אפשר שירידו אתם ברמת ירוש ביצה. אני חושב שזה משהו מרענן. זהו, יש לך עוד משהו להוסיף על העניין הזה?
אנחנו רואים פה התחממות מאוד רצינית בסכסוך ביניהם. זה הולך להיות קרב, ובסופו של דבר אנחנו לא רואים פה סכסוך שבנוי סביב אליפות כלשהי, שזה משהו שחוזר על עצמו על ימין ועל שמאל בלי הפסקה.
בנוי פה על שלום בית, בסופו של דבר.
זה בנוי פה על פירוק משפחות.
נכון.
ומאוד מסקרן אותי כמה, ועוד אנחנו מדברים פה על מתאפקים, לא מדבר איתך על אנשים קטנים. בכל זאת, רוסב ובובי לשלי.
שני מפלצות.
מאוד 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 מעניין אותי לאן זה יתקדם מפה. אני אישית מאוד אוהב את רוסב. הוא מאוד...
סבבה.
תראה, אני מאוד אוהב גם את הטוויט שלו. יש לו טוויטר מאוד פעיל. לא יודע להגיד לגבי הזמן האחרון. אני יודע להגיד שלפחות לפני החזרה...
אולי בגלל זה לנה עזבה אותו. אולי אולי...
יכול להיות.
יותר מדי רשתות חברתיות, אתה לא איתי.
תראה, הוא היה מאוד פעיל. הוא היה פעיל ומאוד מוצלח שם. בסופו של דבר, גם ההפקות שלו, לא... חייב להגיד שהיא לא נוראית. יש לו ביתות לפנים מאוד מרשימות. ואני אישית מאוד אוהב ביתות לפנים.
נבדוק את זה אחר כך.
אני באמת מסוקרן לאן זה מתקדם לכאן. אין לנו איזשהו אירוע רציני בזמן הקרוב, נכון? אנחנו לקראת סוף שנה.
יש את קראון ג'ול.
קראון ג'ול כמובן, כן. המניה של ערב סעודית.
אצל השכנים שלנו פה, אבל לא חושב ש...
אז אני חייב להגיד שבסופו של דבר אנחנו בונים פה פיוד, שיכול להיות פרומו מצוין אפילו למניה, בסאמרסלם.
אני לא, אולי... אולי יכול להיות.
הכל יכול להיות, זה תלוי בעריכה, תלוי ברוסה ובלשלי, נראה איך הם ימכרו. אני כן אגיד, לנה עושה את העניין שלה בצורה הכי מקצועית שיש.
משחק מדהים, אני חושב שזה גם מצדו של רוסב, אני אישית לא יודע אם הייתי מסכים לכזה...
חד משמעית, לא.
לכזה עניין...
אני מאוד מקווה
בשביל לנה, רוסב. גם לנה, אני לא יודע איך היא מסכימה.
גם לנה, אבל זה... תראה, אני מאוד מקווה בשביל רוסב, לדעתי מי שבאמת הכי נפגע פה זהו.
אני לא...
מאוד מקווה שהוא מקבל על זה ביותר.
אני חושב שללנה זה קשה באותה דרך.
טוב, לא ניכנס
לה... אבל כן, זה שלהם, והם שחקנים, והם אנשים מקצועיים בסופו של דבר, הם יודעים
מה... שואו, הם סיפקו לנו.
לגמרי. הקו הבא, נטליה, נגד לייסי אבנס, Last Woman Standing. אני חייב להגיד, מאוד 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 נהניתי מהקו הזה, אני לא יודע מה אומרים עליו ברשת, לא בדקתי, לא עניין אותי יותר מדי. כי אני שיתפתי אותו. אני לא מתבייש בזה, אני חושב שזה הקרב מאוד 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 חסר רסן. לייסי אבנס נתנה שם תצוגה מדהימה, לדעתי. היא לגמרי נכנסה לרשימה שלי. פחות מרשימה שבימים של ג'ריקו, אבל עדיין רשימה. אני כן עכשיו אתחיל לעקוב אחריה יותר בעיון, אני חושב שהיא נתנה קרב מצוין, למרות שהיא הפסידה. שזה גם היה קצת מוזר, כי בגדול היא התעללה בנטליה כל הקרב. זה היה מאוד חד צדדי, היה שם הרבה holy shit moments. ממש נהניתי. רוצה להוסיף משהו שנמשיך?
תראה, אני אגיד לך כזה דבר לגבי ההפסד. בשנים האחרונות ה-WWE מאוד אוהב לקדם צעירים, בכך שהוא נותן להם לנצח בלי הפסקה. אני חייב להגיד שאני לא מסכים עם זה. בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מתחיל מכלום, ולאט לאט גדל להיות משהו. וברגע שנותנים לך לנצח בלי הפסקה, אז פשוט אומרים, טוב, סבבה, עכשיו הגעת, אבל אתה כבר בטופ. לא מסכים עם זה. לדעתי, העובדה שהיא הפסידה, היא כן יכולה להוסיף לבנייה. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהיא באמת שלטה ברוב המוחלט של הקרב. אבל חד משמעית, נבנית פה דמות מאוד מעניינת. עד היום אני כן ראיתי את לייסי אבנס בתור עוד, אתה יודע, מתאבקת, שנכנסת ל-Women's Division. לא ראיתי בה יותר מדי משהו מיוחד, אבל אני כן אגיד לך כזה דבר. אני רואה, לפחות בקרב האחרון, מה שראיתי שאלה של ה-Last Man Standing, יש פה דמות מאוד מעניינת שיכולה למכור פה הצגה.
אני חושב שהיא דמות שאפשר מאוד להזדהות איתה, ולכן היא גם תצליח. אני מסכם את הקרב הזה בזה שזה מאוד מאוד מרענן, שבמהלך יומיים ברצף, זאת אומרת, קרב Hell in a Cell, ואז קרב Last Woman Standing, קרבות שאנחנו לא רגילים לראות מדיוויזית אנשים, שבעבר הייתה הדיבות, שזה היה פשוט מזעזע, לדעתי, זה היה מאוד מאוד מוזיל, ולא מכבד בשום צורה. אני מאוד מאוד שמח על ה-Women's Division, אני חושב שהם עושים... זה דיוויזיה שעושה צעדים מדהימים, באמת לקחו אותה ככה וקידמו אותה בצורה מדהימה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ורק ממשיכה להפוך ולהיות חלק משמעותי. לדעתי, היום הסטטוס של היאבקות נשים, היאבקות גברים ב-WWE, זה שווה לגמרי, וכבר אין צורך אפילו לדבר על הקידום של הנשים, כי זה פשוט חלק מהעולם. זה מאוד מאוד רגיל ומאוד מאוד טבעי פשוט. ממשיך הלאה, אליסטר בלק נגד הג'וברים של ג'ינדר, מגיע חזר, לא היה בהופעה טלוויזיונית חודש, חזר ככה לפרונט, בנו אותו בהנדיקאפ מאץ', ניצח בצורה מאוד מאוד שכנעת, קרב של 2:06, מטורף, פשוט קרא אותם, אתה מאוד אוהב אותו.
אמרתי לך קודם, אני אגיד את זה עוד פעם, שכולם ככה ישמעו. אליסטר בלק, ללא צל של ספק, הוא העלייה, לדעתי, הכי משמעותית שהייתה מהרוסטר של ה-NXT השנה, לרוסטר הראשי, למיין רוסטר. הוא לפחות לדעתי, המתאבק שמביא לנו הכי הרבה עניין, מבחינת ההפקות, מבחינת גימיק, מבחינת הדמות שלו, הדיבור, כל מה שהוא קשור אליו. אני מאוד אוהב את הפינישר שלו, יש לנו את הבלק מס שלו. לא יודע אם יצא לך לראות, ביתה מסובבת לפנים, מאוד מרשימה. אמרתי כבר, אני מאוד, יש לי חולשה לביתות לפנים.
כן.
ברגע שאתה מוציא את זה טוב...
אני חושב שלכולם יש חולשה לביתות בפנים.
בדיוק. זה התחיל עם סוויצ'ין מיוזיק, והתפתח לאן שהגענו היום.
כן.
מתאבק, מאוד מוצלח. גימיק שלא נופל מהגימיק של... טייקר ושל וויאט היום, באמת רואה אותו מתקדם הרבה מאוד, כן מאוד מבסוט שהוא חזר אלינו, וכן, אני מאוד מסוכר לראות לאן אנחנו ממשיכים מכאן.
פיד הימור, מקווה שיתנו לו עוד כמה ג'וברים לפרק, ומשם נתקדם לפיוד רציני. הקרב שגנב את ההצגה, נדבר עליו בקצרה, ריקושט נגד אפולו קרוז, קרב מצוין, בסופו דבר, חבר'ה צעירים שבאו להוכיח, זה נקרא דראפט שוקיס, זאת אומרת, תראו, תבחרו אותי, ככה רוצים להיות הילדים המקובלים בבחירות בבית ספר. תעדך עליו?
קרב מוצלח. כן, מדובר פה ב... גם מדובר פה בחברים מאוד טובים מהאינדיז, וכן מדובר פה בכישרונות מאוד גדולים שיש לנו ברוסטר היום. לגבי הקרב עצמו, אני כן אגיד לך כזה דבר. פרט שמאוד חשוב בקרב עצמו, בין אם זה המתאפקים עצמם, שכאילו הוא כביכול לא רק קשור למתאפקים עצמם, זה גם הקהל. משהו שלדעתי לא נכח בקרב האחרון. משהו שמאוד היה חסר לי, לדעתי זה, לא לדעתי, זה חד משמעית היה יכול להוסיף פה הרבה ולהוציא את הקרב בצורה הרבה יותר מוצלחת. ההיאבקות היא חד משמעית הייתה טובה. היא הייתה מצוינת, אבל משהו שמאוד היה חסר לי פה, וזה משהו שאני חייב לחזור על זה ולהדגיש את זה, זה האווירה מהקהל.
כן, הקהל היה די מת, הם לא שמות גדולים עדיין בקרב לא אכברי ההיאבקות. מקווה שהדברים ישתנו בעתיד. ונמשיך הלאה. טייסון פיורי וברון סטורומן. חבר'ה, אני שנייה מציין שאנחנו לא עוברים על כל קרב וקרב. אנחנו ככה מתעסקים בהיילייטס. כן, טייסון פיורי וברון סטורומן. טייסון פיורי בא, ביקש, דרש התנצלות. הגיע לזירה, דרש התנצלות בשנית. לא קיבל אותה, ברון סטורומן הגיע. יחי, צחקתי איתך, תירגע. ואז התחילו לריב מכות, כי ככה פותרים דברים היום. יאללה מכות. בגדול, היה שם פשוט כאוס. זה בערך היה 5 דקות, 6 דקות של פשוט כמות לא מבוטלת של אנשים שפשוט עוצרת אותם, יוצאים 2 בוקסים, חוזרים אחורה. כמות מבוטלת של אנשים שעוצרים אותם, 2 בוקסים, יוצאים אחורה. הרביצו למפתחים, באו מתאפקים, אותו סיפור. לא הרשים אותי.
זה הפרדה הקלאסית בין שתי אנשים גדולים מאוד. היה לנו כבר מקרה כזה, לא, אני בטוח שקרה לנו מאז.
זה קרו המון,
היה לנו עם לזנר וסינה, שם ב-2012 לפני אקסטרים רולס. בטוח שקרה מאז עוד ואני פשוט לא זוכר. הפרדה סטנדרטית בין שני אנשים גדולים.
השאלה אם ככה צריך לסיים את תוכנית הדגל של WWE. תראה. יום אחרי אירוע גדול.
אני כן אגיד לך כזה דבר. הדרך שהם סיימו אותה, זו דרך סטנדרטית של, שמאפיינת את הפיוד שיש להם.
זה שהיא סטנדרטית,
הפיוד, תראה, אבל... לגבי הפיוד עצמו, זאת הבעיה העיקרית שלי. אנחנו מדברים פה על פיוד, לפחות לדעתי, לא מעניין. אנחנו בונים פה פיוד עם שמות גדולים, שבמקרה הזה ספציפית מדובר בפיורי, מעולם ההיאבקות קצת יותר אמיתית. וזה כמובן לבנייה של הקראון ג'ול שיש לנו בסוף חודש לערב הסעודית. מעבר לזה, זה משהו שאני לא הייתי רוצה יותר מדי לחשב לו חשיבות, לייחס לו חשיבות, סליחה. אתה יודע, בסופו של דבר זה סתם עוד קרב כזה.
מדובר בוואן טיימר, אוקיי, טייסון פיורי לא חתם על חוזה כמו ברוק לזנר, צורך שהוא פאר טיימר, אבל לא וואן טיימר. טייסון פיורי ייתן קרב אחד עם ברון סטרומן בקראון ג'ול, ויחזור לקרר את האגרוף שלו. ב-2020 יש לו קרב, הוא חוזר לזירה, הוא לא הולך להישאר ב-WWE, אנחנו נדבר על אחד שכן הולך להישאר, כשנדבר על סמק, אבל כן, הוא לא הולך להישאר, בגלל זה אני חושב גם שאין בנייה, אני מקווה שנסיים עם הדבר הזה כמה שיותר מהר, זה לא ייקח אותנו לזמן מסך, שיהיה קרב בסדר, נמשיך משם, לדעתי אין מה להוסיף, אתה?
יש לי מה לדבר על סטרומן, אבל בוא נסיים עם הפיוד הזה.
לגמרי.
ונראה לאן אנחנו ממשיכים איתו אחרי
זה. בסופו של דבר זה כדי לספק את החבר'ה השכנים שלנו, שנוהגים להביא לשם שמות גדולים, כי בסופו של דבר זה משהו שקורה אחת ל, ורוצים לזרוק שם את כל השמות הגדולים, אני מניח שזה קשור בחוזה, שיש בין WWE לסעודים, לקטרים.
תראה, אני אמרתי לך, היום אנחנו מדברים על כך שיש לנו את הרוסטר הכי מפותח שהיה עד היום, לפחות ב-WWE, אם זה מכמות האנשים והשמות. אז אנחנו כן נאלצים לראות שבשביל להחזיק שמות גדולים, אנחנו צריכים להביא מבחוץ שמות גדולים לערב הסעודית, כדי לקבל סכומים גדולים, כדי לתחזק את הרוסטר.
בסופו של דבר זה עניין של זה ביזנס. והם לא מסתירים את זה גם בפרומואים שלהם. סמקדאון, הדראפט הראשון, פוקס, USA, יש פה מין קונפליט כזה של מי ייקח את הטלנטים, מי יתפוס ככה את החבר'ה הבכירים. היו כמה הפתעות. אנחנו נעבור ככה בזריז על הקרבות שלא היו מטורפים מדי, לא היה שם איזה עניין גדול. רולינס ריינס, נגמר בדיקיו, כמו שאמרנו, ברי ווייט התערב בקרב, ורחבנו על זה, אין יותר מדי מה להגיד. פנייה נוספת של של הפיוד ביניהם. קורבין מנצח את שורטי גייבל, גם על זה דיברנו כנראה סוף הפיוד. ברוק לזנר וקיין ולאסקז. ברוק לזנר יצא כמובן עם פול היימן לפרומו, על כך שאין לו תירוצים על מה שקרה בהתקפה של קיין ולאסקז, אבל הוא לא מפחד. וקיין ולאסקז כמובן הולך להיות מובס, וכו וכו וכו. ראי מיסטריו יוצא כמובן עם קיין ולאסקז, שמגיע ואומר לו בספרדית שהוא הולך לקסדח לו את הצורה ולשוות לו את הצלקת בצד השני של הפרצוף.
שזה היה מדהים.
זה היה מצוין. קיין ולאסקז, לפי הדיווחים חתם על חוזה לכמה שנים ב-WWE, בסכומים גבוהים מאוד. זה דיווח של ESPN. הוא עזב את ה-UFC רשמית עם רקורד של 14-3 ושתי אליפויות משקל כבד. דעתך על קיין ולאסקז, על הפיוד הזה, לדעתי זה כן משהו שהוא מעניין, אבל אני לא יודע, אנחנו לא יודעים איך קיין ולאסקז יראה בזירת ההפקות. פאנק עשה את המעבר ההפוך, לא יפה בכלל. אנחנו לא יודעים איך זה יראה. אני מניח שיהיו עוד כמה מעברים כאלה. לא התעמקנו בנושא, אבל לא יודע. אני מקווה באמת שיהיה קרב טוב. קיין ולאסקז בחור מפחיד. לא הייתי רוצה לפגוש אותו בסמטה. יש לו מבט חודר של חתיכת שד. דעתך על הפיוד פה ביניהם?
תשמע, אני גם לא יודע להגיד לך באמת לגבי העתיד של קיין ב-WWE, אני לא יודע להגיד לך את רמת ההפקות שלו. לפי UFC זה לא משהו שאפשר לשפוט. כנראה אני צריך לראות פשוט הקרב בקראון ג'ול. מה שכן, אני רוצה להגיד לך שהבנייה על הקרב הזה מושלמת. מושלמת. זה התחיל בחזרה של ברוק לזנר, ומה שהפך לנו, מה שהתחיל לנו מהתחלה את כל הפיוד הזה בסופו של דבר, זה ההתקפה מאוד מפתיעה.
ואכזרית.
ומאוד אכזרית גם. על ריי מיסטיריו מצד ברוק לזנר, על ריי מיסטיריו ועל הבן שלו.
שעוד לא בן 18.
שזה פשוט בא משום מקום.
כן.
זה תפס את כולנו לא, לא מוכנים. ופשוט לא יכלנו שלא להיכנס לשוק ממה שאנחנו רואים
עכשיו. אגב, יודעים על ברוק לזנר ואומרים שהוא לא הכי טוב בלשמור על הצד השני. זאת אומרת, אתה מקבל ממנו מכות אמיתיות במהלך הקרבות. מעניין אותי כמה זהירו היה עם הבן של מיסטריו, אבל זה סתם אנקדוטה למחשבה.
זה אנחנו נחכה שדומיניק יחזור. אני מקווה שיהיה בריא. זה מאוד מלחיץ לי. אני עכשיו באמת, אני חושב על זה. אנחנו לא יודעים, אולי הוא באמת עבר איזה ניתוח או משהו.
אולי הוא באמת נפגע. אני לא יודע אם ברמת ניתוח. אני בטוח שכאב לו.
כן, זה חד משמעית. כאב היה שם. ושוב, אני רוצה להגיד, הבנייה, וואו. אנחנו, זה כבר לדעתי הפעם השלישית שאנחנו לא רואים פה פיג'י.
כן, בגדול.
להרביץ לילדים זה...
לא, להרביץ לילדים.
ועוד מי.
כן.
זה באמת, טוב, אז ככה, תראה.
טינג'רים זה קהל שמגיע לו לפעמים שהרביץ או לא, סתם.
ברמה כזאת ועוד על ידי ברוק לזנר.
ברמה כזאת ועל ידי ברוק לזנר, לא.
תקשיב, נבנה פה פיוד באמת מעניין, ועוד בין שמות כאילו, אתה יודע, לא, מה הקשר, אין לי מושג, יש לנו פה את ברוק לזנר ואת ריי מיסטריו, בסופו של דבר הקרב לא יהיה ביניהם, ומי שיצג את מיסטריו יהיה קיין.
זו פשוט את הדרך, אני חושב שיש חלל מאוד מאוד גדול של דמות מקסיקנית,
זהו,
היספנית,
ופה
חזקה.
ולכן הכנסנו את, כנראה את מיסטריו לתמונה.
מיסטריו יודע לעשות את זה, היה הטיפוס הזה מאז דל ריו. לא הייתה דמות כזאת, מיסטריו לא חזר לשם. קיין ולאסקז, בכיף יכול להיות הבן אדם הזה. הוא גם אמר, אגב, שהמשפחה שלו מתה על התוכנית, מאוד מאוד רוצה לראות אותו מתאבק פעם ראשונה, ומאוד מאוד שמחה על החוזה שלו שם. בגלל זה אני גם רואה אותו באותם לדיווחים, כמה שנים עושה בעצם את מה שברוק לזנר עושה, יש דיבורים על כך שהחוזה שלו לא נופל מזה של לזנר.
אז כנראה שמה שאני צריך לחכות, אחרי הפרומו הנהדר שכנראה יהיה, זה לקרב, שיהיה בקראון ג'ול בסוף חודש, וכך אנחנו נדע גם להגיד מה יהיה העתיד של קיין בחברה.
בדיוק. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על ביילי. ביילי כבר עשתה הילטן חצי כוח, ואז אתמול בסמקדאון הגיע, כמובן קראה את כל הבובות אוויר הרוקדות שלה, בצורה מאוד מאוד אלימה, קצת אוברקילית אפילו הייתי אומר, אני לא יודע כמה זה היה נדרש לדחוף גם את ה... את ה... לא יודע איך קוראים לזה אפילו, אבל בסדר, עשתה קרה, יצאה את המוזיקת כניסה, נכנסה, ניצחה את שרלוט ברולאפ. מה הכיוון פה? אני, כמו שאמרנו כבר קודם, אני חושב שכן יהיה פה פינג פונג בין האליפויות, כדי לתת אובי קצת לאליפות, למונה של שרלוט. מה איתך? מה אתה חושב?
תשמע, באמת מעניין מה הולך פה. לגבי האילטרן של ביילי. אילטרן אחד היה פה. לא הייתי קורא לזה חצי, אני... זה לגמרי היה אילטרן רגיל שלם. כמובן היה את, את אותו אירוע שביילי וסאשה בנקס, שחזרה בתור איל בחזרה האחרונה שלה, בקאמבק. כנראה השפיע קצת לרעה על ביילי. נוצר פה קליק ביניהן, ומה שגרם לביילי לעשות אילטרן ולתקוף את, את הבסטיז. את שרלוט ואת בקי לינץ' עם כיסא בגב. חד משמעית רואה את זה בתור אילטר, לא רואה את זה בתור משהו שפה חשתי.
ובכל זאת, WWE החליטו שזה לא מספיק, והם רצו שתהרוג את הבובות המרופפות שלו.
וזה כנראה כן, מה שיקרה בתור האילטרן הרשמי של ביילי, שבסופו של דבר היא... לגמרי, אפילו לא בייבי פייס, היא הפייס של החברה, גם אצל אנשים, גם אצל הגברים.
לשעבר.
בסופו של דבר, מדובר פה במתאבקת שהפינישר שלה זה חיבוק. אז אנחנו רואים פה את השינוי של ה-180 מעלות, שזה אומר קרה, זה אומר לבוש חדש.
אגב, קרה זה רע, מסתבר.
זה, כן, תדע עכשיו שאם אתה רואה בחורה עם קרה ברחוב, אז...
לברוח.
תיזהר. וכמובן שנכנסה בה עם אימא של הבובות, שהם היה סימן היכר שלה עד היום, הכניסה מאז ה-NXT.
אני חושב שזה יותר גרוע מלתקוף את הילד של המתרק
לא...
שמוכה.
היא לגמרי הרסה לי את החיים באותו רגע. אני לא ידעתי איך להגיב לזה, ועוד בעיקר אחרי שהיא עשתה את הכניסה איתם, והכל היה נראה כאילו כרגיל, וכאילו גם היום WWE החליטו, היום ביילי תהיה פייס עוד פעם, ולא נחיז על זה ולא כן. כלום. וזה כנראה מה שהראה לנו, שזהו, ביילי הטובה אינה עוד, איננה, או אינה, מתה. ואנחנו מקבלים פה את ביילי החדשה, ביילי הבדס.
מצוין. איך היא תהיה אלופה?
וכן, אני רוצה עוד לדבר איתך, שלגבי הפינג פונג, אני חד משמעית רואה את שרלוט פלר נכנסת לקטגוריה של החזקת אליפויות הכי גדולה ב-WWE. ואני לא יודע להגיד לך אם הפיוט שלה עם ביילי כרגע, אם על האליפות הנשים של סמקדאון, זה מה שיגרום לה להיכנס לשם, זה כן יקדם אותה.
בוודאות תהיה אלופה עוד פעם. בוודאות תהיה לת פעם 11.
וכן, אני גם רואה את זה שאנחנו מתקדמים פה לכיוון של פינג פונג על האליפות.
כן. טוב, אז בוא נעבור לדראפט. אמרו שבדראפט יעלו 30 מתאפקים. בסופו של דבר יעלו 20. זה היה די מוזר, אבל בסדר. זה אומר שברו, שקורה כמובן בלילה בין שני לשלישי, יצטרכו להיות 50 מתאבקים שיעלו בדראפט. בואו נקריא לך את זה ככה זריז, נדבר אחרי זה על ההפתעות, נעבור לחדשות ושם נסכם. רו, לפי סדר כרונולוגי של הבחירות, בקי לינץ', The OC, דרו מקנטייר, רנדי אורטון, ריקושט, בובי לשלי, אלכסה בליס, קווין אוונס, נטליה, The Viking Riders, ניקי קרוס, The Street Profits, סמקדאון, רומן ריינס, ברי ווייט, שעבר מירו, סאשה בנקס, שעברה מירו, ברון סטרומן, שעבר מירו, לייסי אבנס, שעברה מירו, The Revival, לוצ'ה האוס פארטי, והווי משינרי, אלו שמות המתאפקים שעלו. ההפתעה הגדולה ביותר היא שווייט בסמקדאון. ורולינס, אמנם לא עלה בדרו, אבל הוא כרגע ברו. והפיוט ביניהם הוא הדבר הכי גדול כרגע בחברה. ארגיובלי. מה לעזאזל? זאת אומרת, ריינס נמצא בסמקדאון. לא סביר להניח שרולינס יהיה גם בסמקדאון עם ריינס. ואם כן, אז לא ברור מה הם עושים פה. וכרגע המתאבק הכי בכיר שנבחר ברו, זה The Man, בקי לינץ'. שאני לא מעמיד בערכה, אבל אנחנו צריכים גם מתאבק בכיר מגזרת הגברים. כמובן שיש שם שמות שבהחלט יכולים להיות השם הזה, אבל מה לזה זה?
תשמע, אני מסכים איתך לגבי זה שאי אפשר ל... תראה, מה זה אי אפשר? זה כן יוציא קצת את רו פחות טוב, אם אנחנו נשים בסמקדאון גם את רומן ריינס וגם את רולינס, שהם כביכול הדמויות הראשיות, המובילות. בדיוק, המיין אברטס המובילים. אם אנחנו, למרות שאני כן אגיד לך שאנחנו ראינו אותם באותה תוכנית ברו הרבה מאוד זמן, אבל אולי כל זה כדי לקדם את סמקדאון בפוקס. גם אפשרי.
בהחלט, אבל אתה לא יכול להפוך את רו לארומה מ... זה תוכנית הדגל עדיין, לא משנה מה יקרה, רו תהיה תוכנית הדגל.
זה נכון, אבל אולי כן אנחנו מבינים ש-WWE רוצים אולי כן איכשהו קצת לעלות את סמקדאון יותר ממה שהיא כרגע. אני לא יודע להגיד לך את זה בוודאות. אנחנו נצטרך לחכות לרו, לראות מה, איך ייגמר הדראפט. מה שכן, אני באמת לא מצליח להבין, זה מה אנחנו הולכים לעשות פה עם הפיוד של רולינס ווואי, עד שחד משמעית לא נגמר, כי הוא המשיך בסמקדאון.
אז בוא תני לציין את הקונספירציה שלי, אתה תגיב עליה. לא אמרו The Fiend ברי ווייט, לא הראו את ברי ווייט בגימיק שלו, אמרו ברי ווייט. לדעתי, הלכו פה על כיוון של ברי ווייט מת, מי שחי כרגע זה הפינד, אין יותר ברי ווייט, ולכן ברי ווייט פשוט יגיע לרו. כהפינד, אני ממש 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 זורק פה ניחוש פרוע ומוגזם. אני מניח שזה יצבן אנשים, אני מניח שזה יגרום לריב בין פוקס ל-USA, ריב מתוקשר, כביכול, לכאורה, לא משהו אמיתי. לא יודע, אני חושב שזה הכיוון הגיוני היחיד, כי אני לא חושב שרולינס יגיע לסמקדאון, כמובן שאנחנו נדע ביום שלישי או שני. תלוי איך אתם מסתכלים על זה, אבל לא יודע. אתה רואה מישהו שכרגע יכול להחזיק את הפיוד עם ברי ווייט, בצורה שבה זה יהיה הגיוני, שהם פשוט הפסיקו את הפיוד בין סט לברי?
אני לא רואה את הפיוד מפסיק, ופשוט מעבירים את התפקיד של רולינס לבן אדם אחר. לא יודע להגיד לך במידה אם הם עושים את זה, גם למי הם יתנו את זה, אבל כן, אם אנחנו כבר מדברים על דעות, מה הולך לקרות, לא יודע למה, אני לא יודע להסביר לך את זה, אבל יש לי איזושהי הרגשה שמתכוונים לעשות פה איזשהו חילוף. ואני אסביר לך איזה חילוף. בין ה-Universal Championship לאליפות ה-WWE. מאז ה-Universal Championship שהביאו אותה לחברה, ה-WWE Championship שהייתה ראשית הרבה מאוד שנים בחברה, נהייתה חגורה מספר 2 בסמקדאון.
אז אתה אומר בעצם?
יש לי השערה, אולי אנחנו הולכים, זהו בדיוק, אולי אנחנו הולכים לראות פה חילוף בין ברוק לזנר, שבסופו של דבר ראינו אותו הרבה מאוד זמן בתור אלוף WWE ברו, והיוניברסל צ'מפיון. אולי באמת אנחנו הולכים לראות אותו חוזר לרו עם האליפות שמקומה לדעתי לפחות הוא ברו, והיוניברסל צ'מפיונשיפ הולך להחליף צבע לכחול, משהו שאני רואה את זה כדבר מאוד הגיוני. ואת הפיוד אנחנו פשוט נמשיך בין רולינס לברי ווייט, אבל בסמקדאון.
מעניין, הרבה יותר הגיוני מה שאני אמרתי, אמת. אנחנו נראה כמובן ביום שני, כמו שאמרתי. זה בגדול. לא דראפט הכי מרשים, לא היו שמות גדולים יותר מדי, חוץ מה... בקי לין, שרון ריינס, מקנטייר שככה נתן איזושהי הופעה, רנדי אורטון. מעניין גם לראות מה יהיה עם רוסב, אם הוא יגיע לרו, כדי להמשיך את הפיוד עם לשלי. שוב, נראה בקרוב, ונדבר על זה בפרק הבא כמובן. ככה, לפני שאנחנו ממשיכים, פינה קצת עצובה יותר. אני רוצה לדבר איתך על המתאבק הטוב בעולם. אחד האלופי WWE הכי טובים שהיו לנו בתקופה האחרונה. או בכלל. המתאבק הקנדי הכי טוב בהיסטוריה, ולא, לא ברט הארט, לא קריס ג'ריקו. אתה דבר איתך על ג'ינדר מהל.
בשביל זה אני הגעתי. לזה אני חיכיתי כל השעה הזאת.
ג'ינדר מהל היום, 127 ימים לא היה בתוכנית טלוויזיה של ה-WWE.
אני לא זוכר מתי אני הייתי בכל כך, אני הייתי כל כך מוטרד, לדעתי רק מאז שגלעד שליט נחטף, אני לא...
אלף אלפי הבדלות. ג'ינדר 127 ימים לא נמצא ולא נראה בתוכנית ה-WWE, לא עלה גם הדראפט. מקווים שימצאו אותו בקרוב, הג'וברים מחפשים אותו ליד סוגת המציל. אנחנו נמשיך את הספירה הזאת עד שהוא יחזור.
בתקווה שהיא לא תימשך עוד הרבה.
בתקווה שהיא לא תימשך עוד הרבה, כמובן. קצת לפני החדשות, נדבר על AEW, הארגון החדש של טרוי קאן. מדהים. אני ראיתי כבר את השני פרקים הראשונים, אחד שיצא שבוע שעבר, דיינמייט הראשון ודיינמייט שיצא השבוע. אתה פחות אהבת את הפרק הראשון, את הפרק השני התחלת ובדי אהבת. אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את מה שקורה שם. השמות שכן מוכרים, קודי, ג'ריקו, נביל, דין אמברוס, שעכשיו הוא ג'ון מוקסלי, וחו וחו ועוד רבים וטובים, דסטין רודס, הלו הוא גולדסט, מדהימים. ההפקות שם ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש שם חבר'ה צעירים כמו היאנג בקס ופרייבט פארטי, שנתנו קרב מצוין, קרב מצוין בפרק האחרון. יש את ג'ריקו שנתן פרומו מדהים, נכנס כזה ב-WWE, מה שקרה בסוף, כמובן עם הבלגן המטורף שהלך שם בין האליינס לרוב הרוסטר, הם בעצם נוצר שם איזשהו סטייבל, מאוד מאוד מומלץ, אנחנו לא נחפור פה על זה יותר מדי כרגע, אנחנו נראה מה הביקוש ולפי זה נפעל, אבל ממליץ מאוד לצפות AEW של TNT, הפייט האמיתי הרציני, שכרגע קיים ל-WWE, הם כרגע מתחרים באותה משבצת זמן של NXT, הם נותנים שם עבודה, לדעתי ארגון מצוין שרק יגדל ויתפאר, דעתך על מה שראית בינתיים?
תראה, אני רוצה להסכים איתך בעניין של ההפקות שם, היא מטורפת. ההפקות שם, יש שם ההפקות טכנית מאוד מוצלחת, זה באמת חבל לעיניים לראות את זה.
קני אומגה.
נכון. יש שם באמת, גם כמו שאמרת, שמות גדולים, שכיף לראות שהם מקבלים קצת יותר במה ממה שהם קיבלו ב-WWE, לדוגמן ג'ריקו, זה הדוגמה המושלמת, כן? שהוא מקבל יד חופשית יותר, וזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מוצלחת. כן, אני אגיד לך, תשמע, אני כן לוקח בחשבון שמדובר פה במשהו שעלה הרגע לטלוויזיה, וזה יכול לעלות עוד. נכון לרגע זה, המשחק פשוט גרוע. ואני אומר את זה עם כל הכיף שבדבר.
אז אני לא, כן, אתה, אני מבין מה אתה אומר, אני לא מסכים איתך לגמרי, אני חושב שמבחינת, אני רוצה שנייה שתבינו, לא מדובר פה על המשחק, על הסלינג בקרבות, ועל איך
הקרב 10 מ-10. ההפקות מצוינת.
הוא מציין פה שבעצם הפרומים, הסגמנטים, פחות טובים.
בדיוק, בוא נדבר רגע, בוא נדבר שנייה מחוץ לזירה, כל מה שקורה מחוץ להפקות עצמה. אני אדבר, בוא נדבר רק על הפרומו שהתחיל ג'ריקו בתחילת המופע השני. כמובן שהפרומו עצמו היה מאוד מוצלח, מדובר פה בג'ריקו בכל זאת, לא ג'נדר מל, אבל ג'ריקו. הגנג שהוא אסף שם מאחוריו,
אליינס, לא, אינר סרקל, אינר סרקל.
יש חיבה מאוד לא מובנת להוצאת לשון במהלך...
כן, זה היה קצת מוזר.
זה קצת קרינג'י בטירוף, אבל אתה יודע, שוב, אני אומר לך, נזרום, נראה לאן זה מתפתח מפה. האנשים עמדו שם כמו אבלים, כאילו הם איזה דמויות מצוירות. אני לא יודע, אני לא יודע להסביר לך את זה.
חלק מהגימיק?
אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה, ואני לא מבין מה אני רואה.
אבל כן, היה שם דיסוננס מאוד גדול בין ג'ק סוואגר, ג'ק הייגר,
אנחנו נלמד את השמות כבר, זה בסדר.
שעמד בצורה, בקור רוח, והסתכל למישהו מהקהל בלבן של העיניים, לא ברור מי.
ומצד שני, היה לנו את, אתה זוכר את שמו?
יש את סמי גווארה הצעיר,
גם הוא נראה כמו סטטיק.
מאוד מאוד היפראקטיבי, כן, קצת נראה כמו סטטיק, יש את סנטנה ואורטיז, אני חושב שככה קוראים לראשון, יכול להיות שאני...
תודה להגיד לי איך קראו לשמאלי.
אורטיז.
זה מי שגנב לי את ההצגה בפרומו בסופו של דבר. אני ממליץ לכל מי שמתחיל לראות את התוכנית. שימו לב לבן אדם.
אני לא יודע, אני חייב להגיד לך שראיתי את זה איתך הפעם שנייה, הפעם ראשונה לא שמתי לב, ג'ריקו פשוט קריזמט לא יאומן, לא צריך להסתכל על שום דבר.
אני אגיד לך מה הקטע, יש אנשים כמוני שהם עם הפרעות קשב וריכוז, וברגע שאתה רואה בן אדם עומד בצורה לא יציבה ומתחיל לעשות לך פרצופים בלי סוף, זה גם מסיח את דעתך מג'ריקו לפעמים.
כן, צודק.
אבל שוב, נראה לאן זה מתפתח. ההיאבקות חד משמעית מוצלחת ברמה מטורפת מאוד. כן, אני אמשיך לראות ולעקוב, ונראה מה זה יביא לנו בהמשך.
מצוין. טוב, קצת חדשות לקראת הסיום. סקארלט בורדו, תלקת שידועה בעיקר מעבודה שלה באימפקט, ב-TNA, חותמת ב-WWE, הייתה בעצם בטרייאוטס, שעכשיו הם בעצם סגורים, אני לא יודע אם אתה יודע. הטרייאוטס של ה-WWE, שפעם היו פותחים לכולם, היום צריך לקבל הזמנה, קיבלה הזמנה, הוחתמה, תגיע ל-NXT, ותנסה לעזור בקרב הרייטינג מול AEW, שדיברנו עליו עכשיו, כמובן, די נכשלו בקרב הראשון בשבוע שעבר, זאת אומרת 890 אלף תופים מול 1.4 מיליון של AEW. יעשו כמה החתמות, ינסו ככה לעורר את, את המצב. סקארלט בורדו, תווקת שהיא קצת שונה מהנוף שאנחנו רואים היום בדיוויזיית הנשים ב-WWE, כי כרגע מדובר על, אם זה לא כמו הדיבות שהיה פעם, שהיה בסדר לבוא נורא נורא חשוף, ולעשות קרבות ביקיני וכל מיני דברים מאוד מחפיצים. זה בדיוק מה שהיא עושה הרבה, והיא אמרה שהיא לא מתכננת להסתיר חלקים מהגוף שלה בשביל ה-WWE. היא מרגישה ככה סקסית, היא מרגישה טוב.
מאוד מעניין.
לדבריה. ככה היא הגיבה לדאגה של הקהל, אני אגיד את זה ככה, שאמר לה שעכשיו ה-WWE בעצם יחסו אותה, היא אמרה שהיא תעלה איך שהיא רוצה, אם זה בביגוד שהיא לובשת כרגע, או בשק תפוחי אדמה. היא אמרה שה-WWE לא ימנע ממנה והיא תעשה מה שהיא רוצה, כי זה הדמות שלה, והיא רוצה להרגיש הכי בטוחה בעצמה והכי חזקה שהיא יכולה, וככה היא מרגישה את זה.
Go girl.
זה אחד. תוכנית חדשה של Fox Sports 1, זאת אומרת, Fox עכשיו מחזיקה בסמקדאון, תבצע תוכנית נוספת, שתיקרא WWE Backstage, ותעסוק בפרשנויות על עולם ה-WWE. היו כמה אודישנים לפרשנים לתוכנית. אחד המגיעים לאודישנים, אתה יודע מי זה?
ספר לי.
CM Punk. CM Punk הגיע לאודישנים, לתוכנית של ה-WWE. שאלו את טריפל אייג' בספורט אילוסטרייטד אם הוא מכיר את הסיפור, הוא בצדו אמר שהיו המון 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 נציגים. שאלו גם את פאנק, פאנק אמר שהוא אכן הלך לתוכנית, ואמר שהוא זמין במידה ורצו אותו. הוא טוען ומחזק שהתוכנית היא לא של ה-WWE, היא שייכת לפוקס ספורטס 1. ולכן אין לו בעיה ללכת ולעבוד בעבודה הזאת, בג'וב הזה, להיות פרשן. הוא טוען שאם זה היה ה-WWE, הוא לא היה מגיע אפילו לאודישנים, ושכל התקשורת בין פוקס לפאנק קורית אך ורק דרך הסוכנים של פאנק, והוא לא מעורב במצב, לכן אנחנו לא יודעים אם זה באמת יקרה. התוכנית של רנה יאנג, שככה עושה הקאמבק לעולם ה-WWE, חוזרת בנובמבר, ופאנק גם אומר שהיא סיבה מאוד מאוד משמעותית לכך שהוא כן שקל לצרף בתוכנית, כי הוא פשוט אוהב אותה כאדם ומעריך אותה מאוד. אז ככה אולי חזרה של פאנק ל-WWE בצורה קצת עקומה. מי יודע אם זה גם יוביל לחזרה לזירה? הוא מצידו הגיב בטוויטר ואמר שאין מצב שזה יקרה לעולם. Never say never. אז אצל פאנק, it's clobbering time, אצלנו it's show time. והשואו-טיים שלנו נגמר עכשיו. תודה רבה לכל מי שהזין. פרק ראשון של יאללה מכות, נשמח לכל פידבק אפשרי. אלו הנה אנחנו, תודה רבה שאולי.
תודה רבה לך.
אני הייתי ספיר. תודה רבה לפרפלנט.קום על המוזיקה. ניפגש בפרק הבא.